כשאנחנו עוסקים בבבא קמא, אז רוב העיסוק הוא בנזקי ממון. אבל יש גם אדם המזיק. לפי אחת הדעות, אדם המזיק מופיע במשנה, אבל בתוך אדם המזיק יש אדם שמזיק שור, אדם מזיק ממון, ויש אדם שמזיק אדם. אדם שמזיק אדם נקרא חובל, חובל בחברו. יש על זה פרק שלם בפרק שמיני. בדרך כלל אנחנו מבינים, וזו ההבנה המרכזית, שאומנם יש הבדל בין מזיק לבין חובל, אבל כל ההבדל הוא בצורת התשלום. זאת אומרת, או על כמה משלמים. באדם המזיק ממון, אז יש תשלומי נזק. הזקת ממון, הזקת שור, אתה משלם את ערך השור. כמו ששור שמזיק שור משלם את ערך השור, שן ורגל. ואילו כשאדם חובל בחברו, יש חמישה דברים: נזק, צער, איפוי, שבט, בושת. אבל בעצם גם הם נועדו למלא את החיסרון, גם הם נועדו להשלים את הנזק שקרה. נגיד, איך מודדים מהחמישה דברים נזק? נזק, צער, איפוי, שבט, בושת. נזק מודדים: כמה שווה אדם עם יד או בלי יד, כמה שווה עבד עם יד או בלי יד, משלם את זה. צער מודדים: כמה אדם מוכן לשלם כדי להימנע מצער. שבט זה ודאי הפסד, אדם לא היה יכול ללכת לעבודה. ריפוי, היה צריך לקנות רפואות. אז הכל זה חסרונות שנוצרו. אז כשיש הפסד ממון רגיל באדם שהזיק שור, או שור שהזיק שור, אז ההפסד הוא רק הממון המסוים הזה, ערך הבהמה. לעומת זאת, כשאדם חובל בחברו, יש הפסד יותר גדול: נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת, אבל הכל הוא הפסד וחיסרון. בהמשך לדבר הזה, אם נמשיך את אותו קו, אנחנו יודעים שתשלומי נזיקין, חוץ מפלגה נזקה כנסה למאן דאמר אחד, תשלומי נזיקין הם תשלומי ממון, הם לא כנס. ואז גם היינו אומרים שכל תשלומי חובל גם הם נזקי ממון, וככה צריך היה להבין. לא רק שככה היה ראוי להבין, לכאורה זו גמרא מפורשת אצלנו בדף ד' ובדפי, כשהגמרא מדברת פה במקור אחד, הבאתי את זה, את רב הושעיה ורב חייא. יש הביא 13 אבות נזיקין, יש 24 אבות נזיקין. אומרת הגמרא, ב-24 אבות נזיקין מופיע כנסה, ורב הושעיה לא מתעסק בכנסה אלא רק בממונה. ואף על פי שהוא מתעסק רק בממונה, הוא הביא שמה נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. אז בעצם אנחנו בעצמנו, וככה אולי ההבנה המקובלת אולי בראשונים אחרים, אנחנו בעצמנו היינו מבינים שכל תשלומי חובל בחברו, וכשאדם משלם לחברו חמישה דברים, זה רק הבדל בגלל שקרו פה חמישה מיני חסרונות. אולי צער זה חריג, חמישה מיני חסרונות, אבל בעצם זה לא שונה מכל תשלומים רגילים. כל זה טוב ויפה עד שמגיעים לרמב״ם. הרמב״ם זרק פה, איך אומרים, פצצה, וכולם מנסים להבין אותו. תראו את הרמב״ם במקור שניים. אומר הרמב״ם, מה מודד לנו אם דבר הוא כנס או ממון? מודה בכנס פטור, מודה בממון חייב. אנחנו היינו אומרים שאם אדם מודה שחבל בחברו, צריך לשלם את כל החמישה דברים. אומר הרמב״ם במקור שניים בהלכות חובל ומזיק פרק ה' על החבב, אבל אם לא היו שם עדים כלל והוא אומר חבל תבי והודה מעצמו, פטור מן הנזק ומן הצער וחייב בשבט ובושת וריפוי על פי עצמו. לפי כך אם כפר ואמר לו חבלתי נשבע שבועת עשה. אומר הרמב״ם, אם אדם מודה מעצמו פטור מן הנזק ומן הצער, הוא חייב רק בשבט ובושת וריפוי. אומר הרמב״ם בהלכה זהי, נדלג על השגת הרייבד, ולמה משלם אדם שלושה דברים אלו על פי עצמו? שהשבט והריפוי ממונו ואינו כנס. למה? שאם לא ייתן לו הרי חיסרו ממון שהוא מתרפא בו ובטל מלאכתו. הרמב״ם מסביר כל כך יפה, שבט וריפוי זה לא כנס כי זה ממון. שבט אני לא יכול לעבוד עכשיו, אני מפסיד. ריפוי אני צריך להוציא על... כסף על הרפואות. ועל בושת יש לרמב״ם המצאה, ממש המצאה. אומר הרמב״ם, והבושת לא הגיע לו אלא בשעה שהודה בפנינו שהוא חבל בו, שהנכבד שלו חבל בו בפני בני אדם אין לו בושת, והודעתו בבית הדין היא שבישה אותו. אומר הרמב״ם, למה הוא משלם על בושת? כי עכשיו הוא מבייש אותו. אבל שימו לב, זה סברה מאוד מחודשת, אבל שימו לב מה הרמב״ם מנסה להסביר לנו. הרמב״ם עושה מאמץ להסביר לנו למה שבט וריפוי ובושת זה תשלומי ממון. אבל זה שאם אדם מודה בנזק ובצער הוא פטור, את זה הרמב״ם אפילו לא מנסה להסביר לנו למה. משמע שהרמב״ם תפס שזה כנס, זה לא ממון, וחל על זה הדין של מודה בכנס פטור. וצריך עיון. שלוש שאלות יש על הרמב״ם. קודם כל, ואני חושב שזה הסדר שצריך לעשות, קודם כל צריך לשאול את הרמב״ם מסברה. תגיד לי הרמב״ם למה? איך אפשר להבין את זה? מה ההבדל בין אם חתכו, סליחה על ההשוואה, לפרה שלי יד, או חתכו לי יד? בין כך ובין כך יש הפסד. כמו שאם חתכו לפרה יד, עכשיו הפרה שווה יותר, ככה אם חתכו לאדם יד. והרי זה תשלומי ממון. למה זה תשלומי? כנס. שאלה ראשונה בסברה. שאלה שנייה מהגמרות. הגמרות שלנו במפורש אומרים שזה ממון, והגמרה אומרת שזה ההבדל בין רב חייא לרב הושעיה, לכן רב הושעיה מנע את זה ורב חייא לא מנע את זה. סליחה, הפוך. לכן רב הושעיה לא מנע כנס ורב חייא מנע כנס, ואפילו רב הושעיה שלא מונה כנס, למשל אונס ומפתה, את זה הוא לא מונה, אבל הוא מונה נזק צער ריפוי שבט ובושת. שאלה שלישית, הרמב״ם אומר בהלכות נערה בתולה, שאם אדם מודה שהוא אנס בתולה, אז את הכסף של החמישים זה מודה בכנס, אבל את הפגם, את הערך שעכשיו היא שווה פחות בין בתולה לבעולה, בזה אדם מודה חייב. והרי הגמרא אומרת שפגם היינו נזק. אז הגמרא אצלנו בדפי, איך מסתדר הרמב״ם סתירה מיני ובי? אז שלוש שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו לא מבינים את הרמב״ם, למה זה כנס, הרי זה תשלומים הגיוניים. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה נגד גמרא. שאלה שלישית, זה נגד רמב״ם, כי אתה והרמב״ם בעצמך פסקת בהלכות נערה בתולה שכשאדם מודה בפגם של בתולה משלם, והגמרא אומרת שפגם היינו נזק. את כל השאלות האלה שואל כבר המגיד משנה. המגיד משנה הוא בדרך כלל המילית זכות הכי גדול על הרמב״ם, והמגיד משנה פה אומר אני לא מבין את הרמב״ם. הוא אומר פה אני לא מבין את הרמב״ם. יותר מזה, הוא תמע גם על הרייבד. לא ניכנס פה מילה מילה ברייבד, אבל רואים שהרייבד מנסה ללמד זכות על הרמב״ם. הוא אומר אולי בגלל שזה עומד על הבושת, מה שהוא אומר, הוא אומר על הרמב״ם דינה דה גייטה, הוא כנראה זה דיינים שלא דנים על פי הלכות קבועות אלא על פי סברה, אבל בעצם הרייבד שלפעמים זועק זעקות גדולות, הרייבד לא מדבר בעדינות תמיד נגד הרמב״ם, פה הוא פתאום די מסכים איתו עם הרמב״ם, ורק מאיר אולי זה, אולי זה, אולי זה, כן? תראו ברייבד, השגת הרייבד, אמר אברהם, אני קורא במקור שניים, ההשגה הראשונה, לא ידעתי למה פטור מאלה, ואולי אומר מפני שצריך אומדנה, וזה אף על פי שמודה לו בחבלה, אינו יודע בעומד, זה לא דבר מוחלט, לפיכך פטור מהם, אבל השבט והריפוי שהם נראים לעין חייב, ואינו מחובר שהכל צריך עומד, איכה חייב והכל פטור מן הכל. במקום לזעוק, זה ממון, גמרא מפורשת, הוא מנסה, אולי זה עומד. כל השאלות האלה שואל הרב המגיד כאן במקום, והרב המגיד אומר, אמנם הרמב״ם הלך בשיטת הרי מיגש, רבו של הרמב״ם, אבל, כי הדבר הזה מופיע ברי מיגש בשבועות, אבל גם הרי מיגש צריך עיון. יש לשאלה הזאת, מצאתי ארבע תשובות באחרונים, ואני אציין אותן לפי הסדר, כי כל אחת מהשיטות יש עליה איזושהי בעיה או קושייה, ואני חושב שהשיטה הרביעית שמצאתי היא השיטה שאולי הכי ברורה. יש דבר שמופיע בשם רב חיים, תלמידי רב חיים, כבר מופיע רב שמעון הרב סולובייצ'יק בחידושים שמובאים בשמו ברשימות שיעורים, מזכיר את זה כמה וכמה פעמים, והוא אומר בשם רב חיים את היסוד הזה. יש הבדל עצום בין תשלומי ממון לתשלומי חובל, בין כשאני הולך לשלם נזיקין לבין תשלומי חבלה, כולל הנזק שבחבלה. אני אולי אקדים כמה הקדמות. כשלמדנו בבא קמא למשל, ראינו סברה, ובטח דיברו על זה בשיעורים, הגמרא רוצה להגיד אולי שאדם יהיה פטור בשן דלא מחליה קרנה, וכולם תמאים, איך שתסתכל על שן דלא מחליה קרנה, תכלס בבנק יש לי פחות כסף. הגמרא אומרת, זה עתיד לגדול, לא עתיד לגדול, תכלס בבנק אני מפסיד כסף. איך יש הבנה שבגלל שההוא אכל וזה עתיד לגדול כבתחילה, כן, אני לא צריך לשלם נזקים? תכלס הבהמה שלך אכלה, מה אתה אומר לי? מה אתה רוצה? זה יחזור ויגדל. שכוח, גם אני הייתי נושלח את הבהמה שלי והיא הייתה אוכלת וזה היה אוכל חוזר וגדל, הפסדת לי ממון. יש למשל סברה בגמרא שהזק שאינו ניכר לאו שמהזק. אם אדם מטמא או מנסך, כן? או מנסך, לאו שמהזק. בחורה לא מובן, מה זה, מה אכפת לי שהזק של תכלס בבנק יש לי הפסד עצום. הזק שאינו ניכר יכול להיות בבנק ההזק הכי ניכר. אם אדם מטמא יכול לטמא תארות במיליוני דולרים. והיסוד הוא שבעצם אנחנו בכל בבא קמא מדברים כסף, כל העולם מדבר כסף, 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 זה נכון, אבל כשאני מדבר בבבא קמא שהזקת תשלם כסף, בעצם הרעיון של הכסף הוא שהכסף ימלא את החיסרון. הייתה השחתה, בעצם שני דברים, נזיקין זה השחתה, זה דבר מקולקל, ותפקיד הכסף למלא את החיסרון ואת ההשחתה. אלא נגיד בהמה, הייתה לי בהמה, כן, הייתה לי בהמה והרגת לי את הבהמה, אז כן אפשר להשלים את החיסרון. לאיך? על ידי שקונים בהמה אחרת. אין הבדל בין הבהמה הזאת לבהמה הזאת, אין הבדל בין מיצי לפיצי, שניהם בהמות, ואפשר על ידי הכסף, אז הכסף משלים את החיסרון. שני דברים, קודם כל צריך שיהיה חיסרון, ואחרי שחיסרון, התפקיד של הכסף למלא את החיסרון ולהחזיר את הדבר לקדמותו. זה א' ב' של בבא קמא. ולכן, כשאין חיסרון, דהיינו אין השחתה, היה אבא מינה להגיד שאין בכלל סיבה לתשלם. וזה מה שקורה בשן דלא מחיה קרנה, או זה מה שקורה באיזה כשאינו ניקה. כשיש כבר נזיקין, תפקיד הכסף למלא את החיסרון, להחזיר את הדבר לקדמותו, מה שנקרא להחזיר את הגלגל מאחורה. אומר רב חיים, כל זה אפשרי בנזקי ממון. אבל כשהורידו לבן אדם יד או הצילו עין, אי אפשר להשלים את החיסרון. אי אפשר לקנות יד חדשה במקולת או עין חדשה במקולת. הכסף לעולם לא ישלים את החיסרון. וכיוון שהכסף לא ישלים את החיסרון, על כורכך שהוא מפרשה אחרת ולא מפרשת תשלומי נזקים. היא לכן היא תשלומי כנסות. ההוכחה של רב חיים לדבר הזה זה מלכות שבועות. נגיד את זה בקצרה. יש דין שאדם מודה במקצת חייב שבועה, אבל לא נשבעים על הקרקעות וגם לא נשבעים על העבדים, על בני אדם לא נשבעים. לכן אומר הרמב״ם, זה חידוש גדול, כן? אומר הרמב״ם שאם אדם אומר לחברו, אתה קלקלת לי, הרסת לי שני דונם. אולי נתחיל לפני כן, שימו לב. איפה יהיה הדין כשכולם מודים שאין נשבעים על הקרקעות? אם אדם אומר לחברו, גנבת לי שני דונם, שני אקר, והוא אומר לו, לא, גנבתי רק אקר אחד, דונם אחד, מודה במקצת, אבל מודה במקצת בקרקעות שלא נשבעים. על זה. בגניבה. צריך להחזיר את הדבר. וזה כולם מודים, כי התביעה פה היא תביעת קרקע. נראה לי שאף אחד בעולם לא יחלוק על זה. אין נשבעים על הקרקעות. איפה? אלא מה? בא רייבד ואומר, סליחה, בא אומר הרמב״ם, שגם כשאדם אומר לחברו, קלקלת לי שני דונם, הרסת לי שני דונם, תביא כסף שהרסת לי שני דונם. והוא אומר, לא, הרסתי רק דונם אחד. אומר הרמב״ם, גם זה שבועה שאין נשבעים על הקרקעות. הרייבד צועק על זה, אומר, מה פתאום? פה אני לא תובע קרקע. זה לא כמו הסיפור הראשון שאני אומר, תחזיר לי את הקרקע שלקחת ממני, גנבת לי. אני מבקש לך כסף, תשלומים. כסף זה מטלטלי. ואומר הרייבד, הרי אתה הרמב"ם מודה שאם אדם אומר לחברו, עשית לי שני חבלות, והוא אומר, לא, חבלתי לך רק חבלה אחת, גם הרמב"ם מודה שיש פה שבועת מודה במקצת. היי, למה? הרי זה אדם, סימן שכשמדברים על כסף לא אכפת לי מאיפה הגיע הכסף. אומר רב חיים, הרמב"ם אומר, אין להשוות נזקי קרקע לנזקי אדם. בנזקי קרקע, כיוון שתפקיד הכסף למלא את החיסרון, כמו שאמרנו, אז כשאני מבקש ממך כסף, אני מבקש לך כסף כדי שעם הכסף הזה מה אני אעשה? אני אחזיר את הקרקע לכמות שהיא. אז זה תשלומי קרקע. לעומת זאת, כשאני מבקש לך כסף על חבלות, אני לא מבקש ממך כסף על מה? בוא תיתן לי כסף כדי שאני אשלים את היד שהורדת לי, ואני תובע ממך שני ידיים ואתה מודה יד אחת, כי את החיסרון לא נשלים. לכן זה תשלומי כסף רגילים. סיכום. שאלנו שאלה, איך הרמב״ם, עוד לא התייחסנו לגמרא, איך הרמב״ם בא ואמר שזה כנס? הרי מה ההבדל בין זה לתשלומי ממון רגילים? התשובה היא, תשלומי ממון רגילים נועדו להשלים החיסרון. לוקחים את הכסף כדי להחזיר את המצב לקדמותו. לכן לפעמים כשלא צריך להחזיר את הדבר לקדמותו, באמת אולי לא הייתה יש, לא צריך לשלם. אומר רב חיים, זה ההבדל העצום בין תשלומי ממון לתשלומי חובל. בתשלומי ממון הכסף מחזיר את הדבר לקדמותו. לכן כשכסף נועד להחזיר קרקע לקדמותה, זה יהיה תשלומי קרקע שאין נשבעים על הקרקעות. חבלות אי אפשר להחזיר את הדבר לקדמותו. וכיוון שאי אפשר להחזיר את הדבר לקדמותו, ממילא התשלום לא נועד להשלים חיסרון. תשלום שלא נועד להשלים החיסרון הוא כנס. כן. ביום שתהיה טכנולוגיה שתחזיר לך את היד למקומה, הרמב״ם לפי רב חיים יודע, כן, יודע שזה יהיה תשלום עם ממון. זה לא נורא להגיד ככה, זה בגלל, לפי התירוץ הזה של רב חיים, נראה שהתירוצים אחרים חולקים, כן. לפי התירוץ הזה, אין הכי נעמי. כן. מה?
יכול להיות שאם ימצאו טכנולוגיה שתחזיר לו את היד, הוא צריך לשלם לו מדין ריפוי, לא מדין נזק, והוא בכל זאת צריך לשלם לו אותו שווי של היד.
אם אפשר להחזיר את זה, להחזיר אותו, זה לא נזק.
לא, זה שם דלא מחל יקרנה. כן, אתה בא ותגיד לי, רגע, בזמן הזה, מה הייתי צריך להסיר, מה הייתי צריך לעשות? זה מה משם דלא מחל יקרנה, סליחה על על ההשוואה. אלא שפה, נכון, אז בריפוי יצטרכו, יהיה את הדבר הזה, כן.
אני הבנתי, מה שהרב אמר לרב חיים, שזה דרך שהיד לא תחזור אף פעם, בגלל שגם יהיה טכנולוגיה הכי טובה, היד לא תוכל לחזור. כי יד זה יד. יש הרבה דברים שיש לאדם דברים...
לא, לא, הוא מדבר על יד, הוא מדבר כמו הכבשה, יש עשו שירבטו כבשה או משהו כזה, יצאו לך את היד חזרה. המודל האחרון, אפילו חדשה, תוצרת הארץ, כן, משהו... משהו ישירות, אז זה הוא מדבר, כן? לא על פרוטזה משוכללת, אלא על יד יד.
כי גם יש לי יעלום מאוד מיוחד, לא. שהוא הכי בעולם, זה עדיין ממון, אבל יד. גם יש לי יעלום שהוא הכי מיוחד בעולם, אם שם, אם אפילו אותו, זה עדיין ממון, עדיין אפשר לשלם את הכסף. אבל יד, משהו אחר.
ככה... לא, אולי באמת אפשר לשאול שאלה לפי זה, נגיד, יש לי את התמונה של המונה ליזה. המונה ליזה נמצאת אצלי בבית, לא בלובר בפריז, נמצאת אצלי בבית. ומודדים אותה ב-15 או כמה, מה היא שווה, כמה מיליארדים, כן? ואתה הלכת והרסת לי את המונה ליזה. עכשיו, האם אני יכול לדרוש לך 15 מיליון דולר? כן, מיליארד דולר, אבל התשלום הזה הוא ודאי יהיה לפי הגדרת הרמב״ם, לפי הגדרה של רב חיים, הוא יהיה... אי אפשר לצייר... לאונרדו דה וינצ'י, מי צייר את זה, נכון? לאונרדו. לאונרדו הלך מהעולם. את המונה ליזה אי אפשר יהיה להחזיר. לכאורה, על פי אותו חשבון, על פי אותו היגיון, כסף שלא יכול להשלים את החיסרון, הוא כנס.
אני הבנתי שזה רק בגלל שהיד זה משהו, אדם...
לא, 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 לא. זה נראה עוד מהלכים אחרי. לפי החשבון הזה, כן, המונה ליזה יהיה כמו יד. כשנבוא לשאלה הזאת, נדון בה. כן. הלוואי והצרפתים היו שומרים את מה שקורה אצלם בארץ, כמו שהם שומרים את המונה ליזה, וזה עוד... טוב, הסבר שני. כן.
לא הבנתי מספיק אולי.
כן.
מה שרב חיים אומר שכל נזק זה להשלים מה שהחיסרת.
כן.
אבל אי אפשר להשלים.
למלא את החיסרון. ואי אפשר להשלים. לא נכון.
אחרי שאני שובר כיסא, אי אפשר להשלים.
קונים כיסא חדש אותו דבר. אותו, לא. התפקיד, לא, הרעיון, אולי לא תמיד נצליח, אבל הרעיון של כסף הוא להחזיר את הדבר לקדמותו, ובדרך כלל אפשר. מה היא נפקא מינה מהכיסא הזה או הכיסא הזה? מה?
בלי קשר אם אפשר או לא. זה התפקיד של הכסף. אין לך כיסא, אני רוצה להחזיר לך כיסא. אני לא יכול להחזיר לך כיסא, אני נותן לך כסף במקום.
איך הוא במקום?
בקבלה אין מושג כזה של במקום.
לא, אז רק, אז אתה נותן הגדרות בלי טעם. אני בא ואומר, לא, לפי מה שאתה אומר, ויכול להיות שלזה התכוון רב חיים, הבריסקאים לא נבהלים מלתת הגדרות כשבאמת מספיק למספיק ההגדרות שמחלקות ביניהם. אבל אני אומר, יש היגיון לדבר הזה. דהיינו, כסף רגיל לא שרק שיש לו תפקיד, הוא מסוגל לעשות את זה, וביד הוא לא מסוגל, הוא לעולם לא יהיה מסוגל לעשות את זה. אני חושב שבאמת הנפקמינה זה הוויכוח סביבנו, מה יהיה במונליזה, או מה יהיה כשיעשו טכנולוגיה כזאת של יד, כן? כסף, הרגו לי את הפרה, בסדר, תקנה פרה אחרת, מה ההבדל בין זאת לזאת? הסבר שני, יש לישראל, כן, יש לאבן העזר, רבי סר זלמן. רבי סר זלמן שם את הדגש על דבר אחר. הוא אומר, רגע, איך מודדים נזק? השומה היא על ידי שמסתכלים כמה האדם הזה היה נמכר בשוק עם יד, וכמה הוא נמכר בלי יד. אבל מה פירוש? בתור עבד. אין לנו ברירה אלא לעשות את השומה בדרך הזאת. אבל באמת זה לא התשלום האמיתי, כי אני לא הייתי מיועד להיות עבד. זאת אומרת, רב חיים שם את הדגש בזה שאתה לעולם לא תצליח להשלים את החיסרון. האבן האזל אומר שבעצם על פי האמת אין פה חיסרון. על פי האמת אין חיסרון. כי מה אתה אומר? אתה אומר, אוי ואבוי, מקודם הייתי עם יד ועכשיו אני בלי יד. אז מה? עכשיו בשוק אני מאחר בתור עבד ויקנו אותי פחות. אתה לא מיועד למכר עבד. אדם בן חורי לא נמכר כעבד, והוא לעולם לא יהיה עבד, ויש איסור למכור את עצמו כעבד, אז הוא לא מיועד. אז לא שלא נוכל להשלים את החיסרון. על פי האמת אין חיסרון. תראו איך נקרא את זה, הנה החילוק בנזק דחבלות, מקור חמש. ובין פגן דאונס ומפתה, יש לומר בפשיטות דנזק דשמין אותו, כאילו הוא עבד נמכר בשוק, אינו דין הזק ממש, דבאמת לא היה לו הזק בזה, דה לא היה מוכר עצמו בעבד כנעני, ואפילו בעבד עברי דה היה יכול למכור את עצמו, יש לומר כמוכר וכו'. אז מה הוא מסביר? זה רק צורה, איך בצורה הכי נורמלית נעשה שומה, אבל בעצם הכסף פה לא ממלא את החיסרון, כי אין חיסרון. לא שהכסף לא יצליח למלא את החיסרון, אלא על פי האמת אין פה חיסרון.
אז מה זה?
קנס.
לא, מה קרה לי? לא
תורך
חיסרון.
אם היית עבד,
זה משחק מילים, מה זה אין פה חיסרון? אין יד.
מה? לא, אין נזק ממוני. סליחה.
מה זאת אומרת?
לא הפסד את הממון, אל תספר, לא הפסד את הממון, כן?
כל מה שאני לא יוכל לעשות זה רק גרם, זה מה שהוא אומר.
לא, על זה ישלמו לך, זה חלק מהשבט. נגיד אם בן אדם לא יכול עכשיו לעשות את כל העבודות, את כל זה ישלמו לו כחלק מהשבט, כן? או באיזושהי צורה אחרת. אבל בנזק הזה בשאלה, כמה בתור עבד הייתי שווה ככה, בתור עבד הייתי שווה ככה, זה רק צורה לפצות אותך באיזושהי צורה, אבל אתה בעצמך לא ירדת בערכך, כן? עם יד או בלי יד, כי אתה לא היית אמור להיות עבד. כי לא היית אמור להיות עבד.
אתה משתמש עם המילים אין דמים לבן חורין? זה משהו אחר?
יפה. בהמשך האבן האזל רוצה להרוויח בזה את הסוגיות, שעל פי רב חיים לא הבנתי כל כך באמת את הסוגיות, הוא מסביר את הרמב״ם, אבל את הסוגיות קשה להסביר, כן? לפי אבן העזר יש אולי פתח להגיד שזה גוף התלוי בשאלה אם יש דמים לבן חורין או אין דמים לבן חורין, והסוגיה שלנו סוברת בגמרא שיש דמים לבן חורין ולכן היא מחשיבה את זה ממונה, ואילו הגמרא, ואילו על פי האמת הרמב״ם סובר שאין דמים לבן חורין, וכל הרעיון הזה, השאלה אם יש דמים לבן חורין או אין דמים לבן חורין, אולי היא גוף הסובבת סביב הציר, האם בן חורין מיועד להימחר כעבד, כעבד עברי או כאיזשהו דבר, האם זה חלק מהייעוד שלו. לפי הרב חיים אני אומר, הרבה נדחקו ואמרו אולי סוגיה כאן רק משתמשת בביטוי מושאל של ממונה וכנסה, אבל זה לא ממונה וכנסה הרגיל, אבל לפי דבריו זה תלוי בסוגיות. על כל פנים, בין לרב חיים שאומר שלעבד הכסף לא נצליח להשלים את החיסרון, ובין לאבן האזל שאומר שאין חיסרון בגלל שאתה לא מיועד להיות עבד, על שניהם קשה קושייה גדולה לכאורה. לפי דבריהם צריך היה להיות שגם בהימה שהזיקה אדם וחבלה בו והורידו לו את היד, זה יהיה כנס. כי הרי מה? מבחינת היד שהפסדת, אין אף כמינה מי הוריד לך את זה, בהימה או אדם. בין כך ובין כך הלכה לך היד, והיד שלך לפי רב חיים הכסף לא ישלים את החיסרון, ולפי אבן האזל אין חיסרון. אז מה אין אף כמינה? למה הרמב״ם רק בחובל אמר את הדבר הזה, באדם שחבל בחברו? אותם חשבונות היו צריכים להיות בהימה שהזיקה. קושייה עצומה לכאורה. להגיד אין החינמי? איך הרמב״ם שתק מדבר כזה? מפורש שלא. בא הסבר שלישי שיענה על השאלה הזאת, הוא מרוויח את השאלה הזאת, ומשתמש ברמב״ם בעצמו. הרמב״ם במקור שש, כשהוא פותח הלכות חובל ומזיק, אתם יודעים, כל פרק החובל מתחיל בדף שלם, פרק החובל מתחיל בדף שלם כדי להסביר לנו שמה שכתוב בתורה עין תחת עין זה ממון. אז זה היה הוויכוח בינינו לבין הצדוקים. דף שלם של הוכחות של מה שכתוב תחת עין, עין תחת עין זה ממון. הכל טוב ויפה ואנחנו באמת צריכים להאמין בזה. נשאלת רק השאלה על התורה, למה התורה כותבת עין תחת עין ממון ואומרת לנו שזה ממון? תכתוב כסף, כולם יודעים מה זה כסף. אז בסדר, זה לא שאלה על התורה, כי הרי 70 פנים לתורה, ויכול להיות שהיה צריך להיות פה כתוב עין תחת עין על פי כל הפנים האחרות של התורה, פשט, רש, רמז, סוד, לא יודע. אבל האם זה באמת התורה אומרת דבר אחד וחזל לימדו אותנו דבר אחר? אומר הרמב״ם לא. עין תחת עין אומר שבאמת אתה הוצאת את העין של החבר שלך, היה מגיע לך שיוציאו לך את העין. היה מגיע לך שיוציאו לך את העין. אלא באה התורה ברחמי הרבים ואמרה שתיקח את הכסף ככופר וכתשלום שבא ככופר על העין שהיה צריך להוציא אותך. בואו נראה במקור 6. זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר או לחבול בו כמו שעשה, ולפי כך משלם נזקו. והרי הוא אומר ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל לחסרו נברים או לחבלות יש כופר. ואז הוא אומר מניין והוכחה לזה, ובו הוא אומר אף על פי שדברים אלו נראים עניין תורה שבכתב, כולם מפורשים להם פי משה מהר סיני, כולם הלכה למשה בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע, בית דינו של שמואל הרמתי, ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה ועד עכשיו. אומר הרמב״ם שבאמת היה צריך להוציא לך את העין, אבל בא הכסף והוא כפרה. לפי זה אפשר להבין, נחבר את שני הרמב״מים. בכל, אם אני הרגתי לך את הפרה או הוצאתי עין לפרה, לא צריכים להוציא לי את העין. כן? הפסדתי אותך ממון. לא, הכסף נועד לתשלומי נזיקים. תשלומי חובל הם כופר. הם לא באו, בעצם אני בזה משלם את תמורתי שלי. הרי יש דעה בגמרא, יש שאלה בכופר, דמי מזיק או דמי ניזק, בעצם אני צריך לחפר עליי. לכן ודאי שהם לא תשלומי ממון רגילים, לכן הם כנס שחלים בזה הדינים של מודה בכנס. לפי הדרך הזאת אנחנו מבינים יפה את השאלה ששאלנו על רב חיים ועל אבן העזל. ודאי שמובן ההבדל שבין אדם שהזיק אדם לבין בהמה שהזיק האדם. אדם שהזיק אדם אצלו צריך להוציא לו עין, אבל ממוני שהזיק, ודאי שהתשלומים הם לא כפרה. לעומת ההסבר של רב חיים וזהו, צריך גם בממון שהזיק שהתשלומים יהיו כנס. עדיין אבל גם לשיטה הזאת קשה השאלה ששאלנו, ששאל הרב המגיד, זה נגד גמרא מפורשת, שהגמרא אצלנו באה ואמרה שזה ממון ולא כנס, ורק על הדברים האחרים חל דין של מודה בכנס. התשובה הרביעית שמצאתי היא לכאורה עונה על כל השאלות, וזה מופיע בספר לאור ההלכה של הרב זבין. יש לו מאמר מאוד יפה שנקרא משפט שיילוק על פי ההלכה. שלדעת מי זה שיילוק צריך לדעת קצת שייקספיר. והיה שם דין, זה מחזה ששייקספיר עשה, יש שאומרים שהוא מחזה אנטישמי בעצם, שלהראות יהודי היה מלווה בריבית והלווה לגוי, והגוי כיוון שהרבה פעמים לא שילם, היהודי אמר לו, אני משלם לך עכשיו, אם אתה לא מחזיר לי אני חותך לך את היד. וחתכו, כתבו על זה הסכם, והגוי לא שילם, ובא היהודי ותובע ממנו לחתוך לו את היד, והדבר מגיע לבית משפט ושם הם דנים. ליהודי קראו שיילוק, כנראה מחזה מפורסם של שייקספיר. בא הרב זבין ונמצא שם במסע ומתן, מה היה קורה אם משפט כזה היה מגיע לדין תורה? האם אדם יכול להתחייב לחתוך את ידו, לתת בתמורה את ידו? במסגרת הדיון מצא הרב זבין דיוק בשולחן ערוך הרב בעל התניא. שולחן ערוך הרב בעל התניא אומר שאסור לאדם לחבול בעצמו, לא בגלל שיש איסור, אלא בגלל שאתה לא ביילים על היד. תראו במקור 7, הערני לראשונה על יסוד זה לשונו של האדמור הזקן בעל התניא בשולחן ערוך שלו, שהאדם אסור לחבול בעצמו, מבואר במשנה ובגמרא ובפוסקים, אלא שבמקום שבכל אותם המקומות כתוב שאינו רשאי או שאסור, הנה ניסח הרב שולחן ערוך בעל התניא, דין זה בלשון אסור להקות את חברו אפילו נותן לו רשות להקותו, כי אין לאדם רשות על גופו כלל להקותו. הבלי הרב בנעימה דרך אגב נקודה נפלאה, אין לאדם רשות על גופו כלל. פירוש הדבר, אתה בכלל לא ביילים, הגוף שלך שייך לריבונו של עולם. אומר הרב זבין בהמשך, כשאני משלם תשלומים, זאת אומרת ככה, הרב זבין מתחיל עם זה שזה כופר, אבל זה לא סתם כופר, זה כופר כי היו צריכים להוציא לך את העין, ולהוציא לך את העין אתה לא יכול להסכים כי אין לך בעלות, ולכן כשאתה משלם, או בעצם נעשה את זה כך, מה קורה כשאדם מודה שהוא הוציא עין? אז בעצם לפי ההבנה ברמב"ם הרגילה, אדם הוא מודה שצריכים להוציא לו עצמו עין. אלא שתמיד אנחנו אומרים, וואו, אתה מודה שצריכים להוציא לך עין, ואתה משלם כסף עכשיו כדי לפתור את הדבר, אז הכסף שאתה משלם זה כנס, ולכן אתה מודה בכנס, כי זה כפרה. הרב זבין הלך בדרך עמוקה יותר, הוא אומר, רגע, אתה מודה עכשיו שאתה הוצאת עין, סימן שאתה מודה בעצם שצריך להוציא לך עין. אתה לא ביילים להודות שמותר להוציא לך עין. העין היא לא שלך שאתה תפקיר אותה ותגיד מותר להוציא לי את העין. אז לא מדין מוידה בכנס רגיל, מה זה מועדה בכנס רגיל? מועדה בכנס רגיל הוא מודה שאני מגיע לי לכנוס אותי, אני מודה שאני צריך שלם. פה אתה מודה על דבר שהוא לא שלך. לכן הגמרא לא משתמשת בביטוי של מועדה בכנס. לכן באמת בגמרא מצד עצמו זה ממונה, אבל אי אפשר להודות בדבר כי אתה לא ביילים להודות. זאת אומרת ככה, זה שני קומות. קומה ראשונה זה תשלום נזיק חובל, צריך להוציא לך את העין, כמו שאומר הרמב״ם. כשאדם מודה, אלא תמיד, כאילו, מה עשה? מה הדרך שאמרנו ברמב״ם? אדם מודה שמוציא לו עין, אז הוא מודה בכפרה. עכשיו אנחנו אומרים, אדם מודה שהוא הוציא עין, הוא מודה שצריך להוציא לו עין, אתה לא ביילים על זה. לכן אתה לא יכול להודות, כי אדם לא יכול להודות. אי, למה הוא בכל זאת משלם? התשובה היא, התשלום הוא גדר אחר לגמרי. בואו נקרא את זה, אבל לפי הנחתנו הקודמת שעל הגוף ועברי הגוף אין לאדם רשות כלל, מלבד רשות ההשתמשות בהם לעבודה וכדומה, הרי התברו דברי הרמב״ם היטב, מכיוון שבעצם הוטל החיוב של חובל על העין ממש, והדמים הם כופר העין. ועל העין אין אדם בעלים כלל, שאין לאדם רשות על גופו כלל, הרי כל הגדר של הודעת בעל דין אין כאן, כי איננו הבעל דין של העין, לכן לא יוכל להתחייב על ידי הודעת עצמו. יוצא ככה, הבאנו ארבעה תירוצים. הבאנו את התירוץ של רב חיים, שתשלומים רגילים נועדו להשלים חיסרון, ופה אי אפשר להשלים חיסרון. הבאנו את התירוץ של, הקשנו על התירוץ הזה שתי שאלות: א', איך מסתדרים עם הגמרא, ב', שאלה שנייה, גם בהמה שחבלה באדם צריך להיות אותו דבר, ולא מצאנו. הבאנו את האבן האזל שבא ואומר אין פה באמת חיסרון כי אין דמים, אז הוא מרוויח את השאלה מהגמרא, כי הגמרות אולי תלויות בשאלה אם יש דמים לבן חורין, אבל עדיין הקושיה מבהמה קיימת, כי גם בבהמה אני לא מיועד לעבוד כעבד. הבאנו תשובה שלישית, שהאדם לא, התשלומי נזיקין זה עין תחת עין ככפרה, כי היה צריך להוציא לו את העין, ולכן זה תשלומי כנס, ובזה אנחנו מבינים את ההבדל בין הסוגיה, מבינים את ההבדל שבין בהמה המזיקה לבין אדם המזיק, אבל עדיין קשה מהגמרא. והתירוץ של הרב זבין בשם הבעל התניא לכאורה מרוויח את הכל, הוא בא ואומר זה לא סתם כפרה, אלא היה צריך להוציא לך את העין, וכשאתה מודה על הדבר אתה בעצם מודה שצריך להוציא לך את העין, אין לך רשות להודות על הדבר, אז זה בכלל לא בגדרי מודה בכנס רגיל, לכן הגמרא הייתה יכולה להשתמש בזה בגדרי ממון. אני רק רוצה לציין נקודה מאוד חשובה. הרב המגיד גם שאל מי נערה בתולה, הגמרא הרי אומרת שפגם היינו נזק, דהיינו מה שנערה בתולה מפסיקה להיות בתולה והיא עכשיו בעולה, איבדה את הבתולים, הגמרא קוראת לזה נזק. הגמרא לכאורה משווה את זה לקטיעת יד, והרמב״ם בעצמו אומר שכשאדם מודה שהוא אנס או פיתה הוא משלם. הרמב״ם בעצמו מודה שאם אדם מודה שהוא אנס או פיתה משלם על פי עצמו. כל התשובות מסכימות עם הנקודה, ואפשר להבין את זה, שאין להשוות, שבאמת אין להשוות קטיעת יד להבדל בין בתולה לבעולה, כי באמת יד לא מיועדת לקטיעה והתשלום לא, אבל נערה באמת המדד שלה, הרי אישה הולכת להתחתן, היא שמחה להתחתן, אלא ובאמת המחיר, ההבדל בין בתולה לבעולה זה המחיר, שאבא יכול לקבל את זה, שאם יכולה להפסיד בכתובתה. אז זה כאן כן דבר שאפשר לשים על השולחן ולהגיד מה ההבדל בין הדמים. זה ניתן למדידה. וכיוון שכך, זה ודאי תשלומי ממון רגילים. לכן גם כשהגמרא אומרת, גם היינו נזק, היא רק מדברת על צורת התשלום או צורת המדד. אבל ודאי שלפי כל אחת מהדעות, כיוון ש אישה מיועדת להיבעל, אז ההבדל בין בתולה לבעולה זה באמת בערך הכספי שלה. ולכן את זה כן בתשלומי ממון רגילים, וזה ההבדל בינה לבין איזה. כן. לפי ההסבר של הרב זבין? לא, לפי ההסבר של הרב זבין, כשאתה מודה שיוצא את העין, אתה בעצם אומר, בואו תוציאו לי עין, כן?
בלי הודעה.
אה?
חייב אותי בלי הודעה.
לא.
אני אומר שאני מודה, אני
פתור. יפה, למה? לא, אז איך נחייב אותך? אני אומר, אתה לא בא לי להתנדב שיוציאו לך עין. אלא איך נחייב אותך? לא, בא אתה שואל כשבי דין מחייבים אותי למה לא יוציאו לי עין? לא, באמת בי דין מחייבים כשאדם לא מודה. אני לא מבין את השאלה. כשבי דין לא... כשאדם לא מודה, בית דין מחייבים. נזק צער, יפוי שבט בושת. כשאדם מודה, הוא פטור על נזק. הוא מתחייב על הריפוי. למה? לא, לא היה מסלול לחייב אותך. לא הייתה ידיעה. לא, אם יש עדים, אם יש עדים, אתה באמת חייב. אם יש עדים באמת... אז זה תלוי, זה סוגיות, זה סוגיות, אם המודעה כזאת מועילה. אבל כשיש עדים אתה באמת חייב. אי אפשר לחייב אותך על פי הודעתך, כי אתה לא בעלים על הדבר. עד כאן.